באזורים האחרים במדינה. נגיף הזלזול אומר את הכותרת הראשית, ובכותרת המשנה נאמר, כי למרות הזינוק בתחלואה, אין הקפדה על שמירת מרחק, מסכות, חיטוי או מדידת חום. אז לא באתי כאן להשמיץ את אלה שאינם חרדים, שמצפצפים על הכללים, וגם לא באתי לעשות להם את מה שעשו לנו אך לפני כמה חודשים. אבל אני כן רוצה לעשות משהו אחר, וזה לדבר על מדינת ישראל שבעצמה מצפצפת על הכללים. ראש הממשלה, שר הבריאות לשעבר, שר הבריאות הנוכחי, ממשלת ישראל, או אולי מדינת ישראל, מחייבת אותנו באמצעות תקנות, חוקים וכנסות, ובצדק גמור, מדין ונשמרתם מאוד לנפשותיכם את כל הריחוקים האפשריים, עטיית מסכה, שמירת ריחוק ועוד. ואנחנו, כמי שאמונים על ונשמרתם, שומרים על הכללים, כי הנושא הזה חשוב מאוד. אבל אתמול, באבונותיי הרבים, נאלצתי להשתתף בקורס מטעם המדינה. קורס לא נעים, קוראים לזה קורס לנהיגה מונעת. אני מגיע למבנה של בית ספר, נכנס לכיתה, ולתדמתי, בתוך הכיתה, יושבים, או יותר נכון נדחסים, משהו כמו 25 או 30 בני אדם, לא ילדים, בני אדם בוגרים, ושימו לב, כ-30 בני אדם בתוך כיתה קטנה של 6 על 6 מטרים. כמה זה? 24-25 מטרים רבועים? בערך מטר לבן אדם. ואחר כך המדינה תבוא ותגיד לנו, בבתי כנסת מותר עד 50 או 70 בני אדם, אולמות שמחה אסור עדיין לפתוח בכלל, והשוטרים, כן כן, אלה שמאוד מאוד אוהבים אותנו, לא הססו לפני שבועות לא רבים לפשוט על בתי כנסת שפעלו בניגוד לכללים, בניגוד לחוק וכו'. אז מתברר שלמדינה מותר, המדינה מצפצפת על הכללים של עצמה, ובעצם, אם מישהו מחפש אשמים לגל התחלואה החדש שצץ לו לאחרונה בשבוע האחרון, הנה האשם. המדינה היא זו שאחראית על כך, היא מובילה אותנו לגל תחלואה נוסף שאנחנו בעיצומו. פניתי אתמול לשרת התחבורה החדשה, מירי רגב, כדי שתטפל בסיפור הזה. אתם יודעים מה היא הגיבה? כלום. אפילו לא התייחסה. טוב שבמשרד התחבורה יש את סגן השר אורי מקלב שהבטיח לטפל בעניין, כי זה פשוט מקומם ולא מובן איך מדינת ישראל יכולה מצד אחד לחייב אותנו, ובצדק, נחזור את זה שוב, מחייבת אותנו בצדק לשמור על כל הכללים כדי לשמור על הבריאות שלנו, אבל אותה מדינה מצפצפת על הכללים. פשוט לא יאומן. נעסוק הבוקר בענייני קורונה, פוליטיקה, ימין ושמאל, והנושא הזה של ימין ושמאל הפך להיות הלאית החדש בקרב הלא פשוט במדינת ישראל המפולגת. פעם זה חילונים וחרדים, פעם זה יהודים וערבים, פעם זה שמאל קיצוני מול כל השאר עם דגלי פלסטין במרכזה של תל אביב. איזה תל אביב? מדינת תל אביב. אנחנו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, אריאל שרפר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, בצלן. סיפור מדהים, הנושא של הקורס שהשתתפת בו.
פעם אחת שאני החדשות.
נראה שרק אתה מסוגל להפוך נהיגה מונעת לטיפול מונע. נקווה שבעזרת השם יצא מזה דבר טוב.
אני חושב שעד שהקימו כאן ממשלה, צריך קורס לנהיגה מונעת לממשלה עצמה.
זה נראה לי כולם יסכימו שאתה צודק. הנה הכותרות, ראש הממשלה נתניהו צפוי לכנס היום את קבינט הקורונה לדיון על העלייה בתחלואה בימים האחרונים. חוק הקורונה החדש והשנוי במחלוקת שיאפשר להכיל תקנות מיוחדות לשעת חירום והשפעת המשך משבר הקורונה על המשק, בדגש על העיכוב בחידוש פעילות רכבת ישראל. מנתוני משרד הבריאות שפורסמו אמש עולה כי יש נתון חדש, ולפי בשלושת הימים האחרונים היה מספר מקרי הקורונה החדשים גבוה יותר בתל אביב לעומת ירושלים. בית המשפט העליון דחה את עתירת בעלי האולמות ומארגני שמחות שביקשו להורות על הקדמת ההקלות הבאות על המשק במסגרת המאבק בנגיף הקורונה כדי להוציא מהמשבר החמור את תחום האירועים. חברת אלאל הודיעה לבורסה על הערכת הפסקת טיסות הנוסעים עד יוני בשל משבר הקורונה. ארצות הברית עדיין לא נתנה אור ירוק למהלך החלת הריבונות, כך הודיע ראש הממשלה נתניהו בפגישתו אמש עם כמה ראשי מועצות מיהודה ושומרון. ניו זילנד הודיעה כי אין עוד חולים פעילים בקורונה בשטחה, וכל ההגבלות שהוטלו בשל כך יוסרו מחר. הנשיא טראמפ התייחס לתוכנית היציאה ממשבר הקורונה באמריקה, והתרברב כי בנה את הכלכלה הטובה ביותר בעולם, והטובה ביותר שהייתה בארצות הברית מעולם, כדבריו. תחזית, מעונן חלקית עד בהיר וחם מהרגיל בעונה, נזכיר למאזינים שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא היום ב-9:05 דקות. אלה הכותרות.
תודה רבה אריאל, בוקר טוב, בצוות סטיפלת דוד גדלוביץ' מוטי קופפר, אנחנו ממהרים להתחיל. 8:05, צבי טסלר כתבנו, שלום, בוקר טוב, כמדי בוקר.
בוקר טוב.
טוב, תמונת מצב לבוקר הזה, על מספר החולים, מה קורה בריכוזים החרדים, מה קורה בריכוזים הלא חרדים.
התמונה היא ממשיכה להראות, התמונה היא מעודכנת לכל הערב, שיש עלייה במספר החולים, לעומת כמובן התקופה שהייתה לפני שבוע, אם אנחנו מדברים על 111 חולים ביממה, אז המספר הוא יחסית גבוה, היינו על אזור ה-10-15, אנחנו כבר שבועיים, ולמעשה בתוך אותו סבב, יש שיקראו לו גל שני. לגבי החרדי ולא חרדי, אז אם בתחילת הגל דיברנו בעיקר על ירושלים, בעקבות אירוע גימנסיה.
הגל הנוכחי, כן.
כן, הגל הנוכחי השני. אז עכשיו אנחנו מדברים עכשיו על מוקד תל אביב. אתמול שליש מכלל החולים החדשים הגיעו מתל אביב. אז זה לא מפתיע, כל מי שמסתובב בתל אביב ורואה את ההפקרות שהולכת שם מאז תחילת ההקלות, כולל במקומות בילוי, כולל ברחוב, כולל בכל מקום, למעשה לא מקפידים על ההנחיות, ודווקא מה שקורה בערים החרדיות מצביע על מה שמתנהל בפועל ברחוב, מה שלא קשה להבחין, כשדבר על אפס במודיעין, אני שניים באלעד, שניים בבית שמש, ושבעה בבני ברק, אתה מבין? שיש שינוי מבורך, למרות שזה ערים שיש בהם יותר תחלואה, באופן טבעי אתה מצפה שיהיו יותר נדבקים כשיש יותר חולים, עדיין המספרים הם נמוכים בעקבות ההקפדה הגדולה על מסכות ועל כללי ריחוק חברתי, ובעצם פה תמון העניין, ככל שיקפידו יותר, כך יטב. מה שהיה אמור לקרות הבוקר, זה שהרכבת הייתה צריכה להתחיל, אחרי דחייה שלישית, ושוב זה נדחה למועד הפעם בלתי ידוע. היום קבינט
לפחות את זה המדינה יודעת לעשות.
מה, לדחות?
כן.
השאלה אם זה טוב או לא טוב. בסופו של דבר, כשאין רכבות, אז יש אומץ באוטובוסים, ויש מגיע בהרבה מאוד אנשים, והיה הרבה מאוד זמן למשרד התחבורה להיערך לזה. מדברים על זה כבר חודשיים, אפשר היה למצוא פתרונות שפתאום עכשיו אומרים שלא יספיקו לארגן אותה ברגע האחרון, אם זה מדי חום טרמיים שיבדקו את הנושאים, אם זה שימוש באפליקציה או ברישום מוקדם כדי להשתתף בנסיעות, זה דברים שדברים עליהם חודשיים, ופתאום עכשיו מצד התחבורה מופתע, ההתנהלות בעניין הזה היא מוזרה, היא גם יוצרת אי אמון בקרב הציבור, אבל בממשלה חוששים, ראש הממשלה חושש, לאשר את הרכבת בגלל שמדובר בהרבה מאוד נושאים שנושאים מאוד מאוד בצפיפות, בוודאי ברכבות העמוסות, ולכן בשלב הזה הרכבת לא נפתחת. המיקוד השני אחרי הרכבת זה מוסדות החינוך, והשאלה לאן זה הולך. אתמול התקבלה החלטה על ידי שר החינוך לאפשר למנהלי בתי ספר, בתיאום עם הרשות המקומית, לחזור אחורה, ללכת למתווה של קפסולות או של למידה מרחוק, כדי לצמצם את הסיכון וכדי לענות על החשש של הורים ושל מורים, לא באופן גורף, באופן נקודתי. הבוקר, כאמור, קבינט הקורונה שהתכנס היום, אמור בין היתר לקבל החלטה לעניין הזה, אבל מבחינת משרד החינוך, הם, ככל שזה קשור לשר החינוך גלנט, הוא אומר, אנחנו ממשיכים בשגרה, בית ספר שבו ימצא חולה ייסגר, השאר נשארים פתוחים, אבל העיניים נשואות קדימה, כבר מקימים צוות מיוחד בראשותו של מנכ"ל משרד החינוך, לראשון לספטמבר, מערכים לאפשרות שתחילת שנת הלימודים תשפ"א, לא תהיה כסדרה, אלא
תתחיל כפי שהיא עכשיו, בצורה מצומצמת יותר. צבי טסלר, כתבנו, תודה, בוקר טוב.
בוקר
טוב. יום טוב, עכשיו אנחנו עם המנהל הכללי של החינוך העצמאי, הרב אליעזר סורוצקין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלושה שבועות אחרי פתיחת מערכת החינוך החרדית, במלואה, איך אתה יכול לסכם, אם אפשר לסכם בשלב הזה?
דבר ראשון, אנחנו רק שבוע מפתיחת מערכת החינוך.
נכון, שבוע, איך הזמן עובר לאט, כן, מהר, כן.
ולכן אני גם קצת חושש, כי כל הזמן מדברים שבמגזר החרדי המצב הרבה יותר טוב, וזה נכון, לעומת המגזר החילוני, רק צריך לזכור שכשאנחנו פתחנו יחד עם כולם, לפני שלוש שבועות זה היה במצב שפתחנו בפריפריה, פתחנו בבתי ספר שהם יותר קטנים. את הפתיחה המשמעותית אצלנו שבתי ספר של 1,000, 1,500, 2,000...
נכון, מיד אחרי חג השבועות.
מיד אחרי חג השבועות, אנחנו נמצאים רק שבוע.
נכון, וקשה עוד לדעת. אתה אומר מוקדם לדעת ולראות מה ההשלכות של כך.
אנחנו קצת, לא אומר במתח, אבל אנחנו בהחלט מחכים לראות האם יקרה משהו בסוף שבוע הזה, תחילת שבוע הבא. אבל אני חייב לומר, המערכת, בכל אופן המערכת שאני אחראי עליה, החינוך העצמאי, אבל שבכלל החינוך החרדי מאוד מאוד שמורה ביחס למה שקורה ברחוב, בבתי ספר הכלליים. זה לא רק ברחוב שבתל אביב, כאילו, לכאורה הזכירות מוחלטת, ובבני ברק המצב טוב. גם במערכת החינוך שלנו, מאוד מאוד מקפידים. זה קשה. תבקש לשבת מילדים 7 שעות עם מסכה בכיתה, הנה היום יהיה כבר עוד פעם חם. הולך לבתנס, תצליח ליצור איזושהי הפרדה בחצר שיש ב-1,000 ילדים, 1,200, 1,500, אפילו אם בהפסקות עושים משהו מדורג, כשהם יוצאים מבית ספר, בכניסות, ביציאות, זה מאוד מאוד קשה, אבל שומרים. ואני רוצה לומר שהראיה הטובה ביותר, כי ישנה החלטה שבתי ספר שמתגלה בהם חולה קורונה, מהצוות או מהילדים, יסגרו לגמרי. אצלנו כמעט כל הבתי ספר, אין הרבה כל כך, שהתגלה בהם חולה קורונה, משרד הבריאות ערך חקירה ובירור, ואמר, תשמעו, אתם ראויים להערכה, השמירה הייתה טובה, האנשים הלכו עם מסכות, לא הסתובבו, היה בידול בין הכיתות, והם סגרו לנו מקסימום כיתה אחת או שתיים, איפה שהיה, או בהסעות שבאו למגע.
מה שאתה אומר, בעצם הכיתות היו סוג של קפסולות כמו בישיבות, בידוד בין כיתה לכיתה, אין קשר בין כיתה לכיתה, אם חלילה נדבק מישהו בכיתה אחת, זה משפיע רק על אותם ילדים בכיתה.
בערך, אני מאוד מאוד שמח אם זה יהיה בצורה מוקפלת, אבל העיקרון הוא קיים.
יפה, טוב, יש להם שוב מה ללמוד מהחינוך החרדי כמו תמיד. מה יקרה אם יבוא מורה ויגיד קשה לי עם המורה או מורה, קשה לי עם המסכה ולא משנה הסיבה?
אז הוא לא מתאים להיות מורה. מה הפירוש? אם יבוא...
מהצד הבריאותי או החינוכי?
אם יבוא מורה ויגיד אני לא יכול להיות עם מסכה, הוא פוגע בילדים, הוא פוגע במערכת, הוא פוגע בעצמו, הוא לא יכול להיות מורה. שיקח כעת חופש וישב בביתו, חופשה על חשבונו הפרטי, וישב בביתו, וזה בסדר גמור. אנחנו לא מחייבים, כמו שאנחנו לא מחייבים ילדים ללכת, וכשתיגמר הקורונה, ואנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, אם יהיה לי מקום, הוא יהיה ראוי, הוא ישוב ללמד. אנחנו מאוד מאוד מקפידים. אני אתמול הוצאתי חוזר מנכ״ל מיוחד, וציינתי שם, בעקבות מקרה שהגיע אליי, שאיזושהי מורה, לא יודע מאיזה סיבות, היא לא רוצה ללכת עם מסכה. אז כתבתי, הצוות שלנו הוא מאוד טוב, מאוד ממושמע, אבל העליתי עיתון בתקיפות, במכתב, ואמרתי שאם יש צוות לא יעטה על עצמו מסכה, מכל סיבה שהיא מקומו לא בחינוך העצמאי, חד משמעי. אני אגיד לך, אני אפילו יותר מזה, אפילו אנשי צוות שכבר עברו את המחלה, ולכאורה הם מחוסנים, הם מחויבים בתוך בתי הספר ללכת. שלא יהיה מצב שזה כן הולך וזה לא הולך, זה הבריאות של הילדים שלנו, ושאל אותי מישהו, אני רוצה, בצלאל, אני רוצה להשלים. שאל אותי מישהו, האם ההחלטה הזאת להשעות מורה שלא ילך עם מסכה זה חוקי? אמרתם שכאשר פורצת שריפה, אני לא הולך לקחת ייעוץ משפטי, אני דבר ראשון שופך מים. אנחנו רוצים לשמור על בריאות ושלומם של הילדים. אנחנו נעשה את זה במקסימום, אנחנו לא יודעים, אחרי הכל צריך שאת הדשמיה, המצב הוא מורכב.
אם מערכת קבע כללים, אז אי שמירה על הכללים היא סיבה להשייר, לא מפטרים על זה מישהו, שולחים אותו הביתה, שקח חופש, אל תבוא לבית הספר, לחיידר, עד שתחליט שאתה שומר על הכללים. זה בסך הכל השייר. אבל כן, כך צריך לעשות, וכך צריך לחנך את הציבור שלנו, ואת המורים, ואת כולנו, והציבור מחונך, ברוך השם, רואים את זה בכל מקום, בכל אתר ואתר, אבל עדיין צריך עוד לחזק את זה. יש אמור שאנחנו קצת קיצונים בשמירה הזו, אבל אין ברירה.
כן, לא הפסדנו מזה שאנחנו קיצונים, אנחנו רק מרוויחים מזה.
בוודאי.
אני רק רוצה לומר לך, אנחנו בחינוך העצמאי גם הכרזנו על מבצע של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי בסך הכל המערכת היא מערכת חינוכית, והכל מעבירים במסרים חינוכיים, והרבה בתי ספר עושים עכשיו כל מיני מבצעים, נושאי פרסים או לא נושאי פרסים, במגוון רעיונות של מנהלים ומנהלות של ונשמרתם לנפשותיכם, סביב הנקודות של הקורונה, כדי לחדד את כל האחריות הזאת. ואגב, זה עובד יפה מאוד, ילדים, אתה שומע ילדים קטנים, מדקלמים, מנטרות של קורונה, לשמור וללכת ולעשות ככה וככה. אבל אגב, זה גם מאוד קשה, כי אותו משרד החינוך ומשרד הבריאות לא נתן לנו למשל איזשהו מפתח ואיזשהו קריטריון כמה ילדים פר מטר בכיתה זה מסוכן ולא מסוכן. בגלל שיכול להיות כיתות גדולות היום בבתי ספר הראשים שבונים של 56, 57 מטר ולומדים שם 28 תלמידים, אז זה באמת 1 ל-2 מטר, ויכול להיות בתי ספר של כיתות ישנות של 35 מטר שיש שם 40 ילדות.
הנה, תיארתי, אני אתן לך דוגמה, תיארתי בתחילת הדברים מקודם בפתיח שלי על קורס לנהיגה מונעת שזומנתי אליו, הגעתי אתמול לתוך כיתה של בית ספר, בית ספר ישן בבית שמש, כיתה של 25 מטרים רבועים, נדחסו שם כ-30 בני אדם, תחשוב כמה ילדים לומדים שם בכיתה הקטנה הזו, מדי יום, פשוט, וזו המדינה, מבנה של המדינה, אירוע של המדינה.
ואני מניח שזה לא היה אחד מהבתי יעקב בבני ברק ירושלים,
כי שם לא, 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 ממש לא. טוב, אני מקווה לטוב.
אני רוצה להגיד לך בטלין, יש פה נקודה. מצד אחד אנחנו מאוד מאוד רוצים שהמערכת תתקיים, אנחנו ראינו את הנזקים שחודשיים נשבטנו את המערכת, עשינו למידה מרחוק, למידה במרחבים הקולים, כבר דיברנו על זה, אבל בסיכומו של דבר הילדים היו בבית, חלקם הסתובבו, זה מאוד לא טוב. אנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים לחזור לשגרה. ומצד שני, ונשמרתם על נפשותיכם, הוא ממש, כל רבע שעה הוא מפעם בנו, זה לא פשוט. ומעבר לזה, אנחנו רוצים גם לתת לילדים את החוויה. הנה, עכשיו מגיע סוף שנה. מה רמת המסיבות? אבל בשלב זה, אנחנו דורשים רק מסיבות כיתתיות. מעבר לצניעות שכל כך יפה הייתה בתקופה הזאת, אבל גם מבחינה פתיחותית, כן טיולים ולא טיולים, הילדים היו סגורים בבית, הם רוצים את הטיסוע, אבל אנחנו חוששים. ואנחנו רוצים מצד אחד להחמיר יותר, ואנחנו מחמירים יותר, ואנחנו גם רוצים לתת לילדים קצת אוויר, קצת יכולת לנשום, להתקדם, ומי יודע לאן זה הולך הלאה, ומה יהיה בחורף הבא. והשיקולים הם מאוד מאוד מדודים כל הזמן, זה כמו לשבת כמו סנהדרין כל הזמן ולחתוך מה כן ומה לא, וצריך הרבה מאוד סייעתא דשמיא בשביל זה.
בהחלט, בוא נקווה גם שמרוב שאנחנו מחנכים את הילדים ולנשמרתם, זה יחלחל וייכנס בהם כמו שצריך בכל יתר הדברים שצריך להישמר, רוחנית וגשמית, הכל ביחד, לאורך זמן. הרב אליעזר סורוצקי, המנהל הכללי של החינוך העצמאי, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה.
יום טוב לילדי ישראל.
תודה, תודה. נצא להפסקה ולאחר מכן עניינים מדיניים, פוליטיים, ריבונות, סיפוח, תל אביב, כל המושגים החדשים ש... באו עלינו ככה לאחרונה אחרי שקצת הקורונה נראה שנעלמת, אבל איזה נעלמת. טוב, מיד אחרי הפרסומות.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. הבנק סירב לכם? זה באמת עצוב. אבל אם יש בבעלותכם נכס, אתם יכולים לחזור לחייך. מסורבים, בעלי BDI שלילי, חייגו עכשיו כוכבית 9536 לקבוצת קווי אשראי, ותוכלו לקבל משכנתה עד 70% משווי הנכס בתוך 72 שעות. התקשרו לקבוצת קווי אשראי, כוכבית 9536.
לא בעוד שנה, לא בעוד חודש, עכשיו! היום בלילה, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המאה על דירת ארבעה חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED תעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
באנו לעשות לכם שמח! כן, זה אמיתי! השגנו לכם קופון מהמטורף שידע המדינה הקטנה שלנו! 100 הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת האבקות יקבלו דיסקונקים, כ-60 הופעות, תוכניות, הצגות, לכל המשפחה ב-175 שח במקום 600! אוללה! לצפייה לכל החיים! איזה מניפיק! אני תרצה אומרת לכם שכולם מדברים שכולם מצחקניות, הזמרות, הרבנים וההצגות שכולם בפלסטיק הקטן הזה, ממש אוללה! חייגו עכשיו! 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8 זה קל, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8. המבצע יעצר באדמה 100 בדיוק, אני הזהרתי.
חלית? נפצעת? בזכויות רפואיות יש רק אחת שמנצחת, לבנת פורן, החברה המובילה בישראל במימוש זכויות רפואיות.
כוכבית 2-4-6-8 לבנת פורן. תנובה במבצע על כל מוצרי החלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. למהדרין יש תנובה. בתוקף עד כ"ז בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה, הזול שבהם.
די לעקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני עקיצות יתושים. סנודאי, עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור. סנודאי, נלחם ביתושים בבית וגם בחוץ. הוא דוחה את היתוש עוד לפני שהוא נוגע באור. סנודאי, מגן אישי נגד יתושים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור.
לא הון עצמי, לא משכנתה, הזדמנות! היום בלילה, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המאה על דירת 4 חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
מעבר למצוינות אקדמית באווירה תורנית מובהקת, יש עוד סיבות טובות ללמוד במכללה ירושלים. הרשמי ללימודי תואר ראשון בחינוך במכללה ירושלים בית וגן, ותהני משלושה ימי לימוד בשבוע, מעונות חינם בשנה א', שובר מתנה על סך 4,300 שקלים למימוש בחלק מהחוגים, ומלגות חוק ירושלים או מלגת קמח. לפרטים חייגי 02-675-0724.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.22 עכשיו למאבק בעניין יהודה ושומרון, החלת הדין הישראלי על היישובים, הסיפוח, ריבונות, כל המושגים הללו, ואתמול ראש הממשלה נפגש עם כמה מראשי הרשויות ביהודה ושומרון, אחד מהם הוא ראש מועצת העיר החרדית אמנואל, הרב אליהו גפני, שלום לך.
בוקר טוב, שלום לכל המאזינים.
באת כמעט, כי אתה חושש לאזור אמנואל?
לא, בדיוק ההפך. אמנואל לא חוששת בסוגיה הזאת, אבל באתי בשביל לשמוע את ראש הממשלה.
למה לא חוששת? כי אתם לא באזור שאמור להיות סוג של מובלט.
כן, אנחנו בגוש מאוד חזק, מדרומנו אריאל, מהמזרח חונצים ליד קדומים, מערב הזה קרני שומרון.
בגוש הגדול, בגוש הגדול והפתוח. מה אמר לכם ראש הממשלה? כן,
אנחנו לא חוששים בבנייה עתידית, כי יש לנו מקום אמנואל, יש לנו אלפי יחידות דיור בטבעות מאושרות.
ולמה לא בונים?
בונים? הנה, עכשיו אמנואל מצטרפת למשפחה הגדולה של הציבור החרדי, וכבר שנתיים שלוש בונה. אנחנו מדברים על הכפלה של היישוב בשנים הקרובות.
ובאים? באים תושבים חדשים?
באים.
טוב, מה אומר לכם ראש הממשלה אתמול לראשי הרשויות?
ראש הממשלה ביקש להבהיר שכל השמועות שרצות ברחוב לא מדויקות. בלשון שלו זה גם הם בעצמם לא יודעים דברים מאוד ברורים. מבררים את זה בשבועות האלו. וכל דבר שיהיה התקדמות, שיגע לכל יישוב או כל דבר, הוא יבוא ויעדכן את הראשי רשויות.
וזה על רקע עימות הפנימי בתוך מועצת ישע, שחלק מראשי רשויות שאומרים לא יקום ולא יהיה, משתי סיבות. א', כי החשש הוא ממדינה פלסטינית, וב', שחלק מהיישובים יהיו בתוך מובלעות.
עימות, לא הייתי אומר, הייתי אומר חשש.
ויכוח, לא. יש ויכוח. אבל יש ויכוח. יש כאלה לפה וכאלה לשם. אתה מאלה שתומכים ויש כאלה שמתנגדים. קח את אלחיאני, יושב ראש מועצת ישע, אומר לא יקום ולא יהיה.
כן, הוא נלחץ, הוא מפחד שיקרה אצלו בקדנציה שלו, הוא יושב ראש המועצה, והוא מפחד שבקדנציה שלו נקום לאיזה בוקר שאנחנו לא יודעים איך הוא נראה. זה מלחיץ אותו, והוא יצא לו להתבטא בצורה אולי קצת מוגזמת, אבל...
לא, אני שם את ההתבטאות שלו כלפי טראמפ בצד, לא, אני שם את ההתבטאות של אחי... אני מדבר על החשש עצמו, עזוב, זה שהוא התבטא חריף...
חשש, נכון. חשש, יש פה אנשים... ראשי רשויות שאחראים לתושבים שלהם ורוצים שיהיה להם טוב, לא רוצים שיקרה איזה משהו בטעות לא נעים, והם רוצים לשמוע שהכל בסדר. הרי הם נשים ראש הממשלה לארצות הברית, הם היו איתו, ליוו איתו, ליוו אותו.
רקדו, סמכו.
חלקם, חלק, אתה יודע, היה שם כמה שחששו. אתה יודע, זה כבר התחיל מאז. כשהם נחתו בארץ, כבר התחיל, אז התחיל הסיפור. זה גם היה תרום המערכת בחירות אצלנו, וכבר אז הלהבות היו בגובה.
טוב, ראית ראש הממשלה רגוע?
מאוד. ראש הממשלה, ברוך השם.
לא, לא נלחץ מראשי הרשויות, בכל זאת, הבייס הטבעי שלו.
כן, קודם כל אתמול הוא ישב עם האנשים, בשתי הקבוצות יש את האנשים שלו, גם בקבוצה השנייה יש שם את זמביש, יש שם האנשים שהם שלו.
איפה זמביש בסיפור הזה?
זמביש כנראה דואג מצד אחד, מצד אחד יש יושב ראש מועצת יש"ע, שהוא יושב ראש המועצה, ומצד שני הוא איש ראש הממשלה. אני מאמין שגם הוא ייתן פה את הטון שלו, דיברנו על זה אתמול על השולחן. הסכמנו שהוא חסר בשולחן ושהוא יכול להיות המגשר בסופו של דבר. הוא בסוף המבוגר האחראי.
טוב, מישהו ראה מפות? יראו לכם מפות?
אין מפות בגלל שעדיין באמת אין מפות. אין מפות סופיות. זאת אומרת, יש פינג פונג בין המפות שיושבות בבית הלבן לבין המפות שיושבות על השולחן במשרד ראש הממשלה. אין דברים ברורים עדיין. אף אחד לא ידע באמת איפה יעבור כל קו. ראש הממשלה ויריב לוין, שדברר אותו חלק מהשיחה, יבטיחו שכל דבר הם יעדכנו את ראשי הרשויות. אנחנו מקווים שבאמת יעבוד בכתף על כתף. שלא נופתע.
בהחלט טוב, העיקר שמנואל תתפתח, כמו כל הערים החרדיות, יש שר שיכון חדש, ונקווה שזה יהיה לתועלת.
כן, כן, ברוך השם.
יפה.
רק שיהיה בהצלחה לכולנו.
תודה, תודה. ראש מועצת עמנואל, יאו גפני, תודה, בהצלחה רבה.
יום נעים ובהצלחה.
יום טוב. אז הסיפור הזה אמנם בתוך מועצת יש"ע מייצר סערה לא קטנה, ותוסיפו לזה גם כן את העובדה שמפלגת ימינה באופוזיציה, וגם מנהלת הקרב שלה מול ראש הממשלה. לא יודע לומר עד כמה המאבק שלהם בנושא הריבונות, הסיפוח וכולי, נקי מכל השיקולים הפוליטיים האלה, אבל הם חלק מהנאבקים נגד התוכנית הזו של ראש הממשלה, ולא מפתיע שגם השמאל מתנגד, והשמאל גם מנהל את הקרב שלו מסיבות אחרות. אנחנו עם שניים, איש ארץ ישראל, איש חברון, ברוך מרזל, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, ממערת המכפלה.
או-הו. יריב אופנהיימר, איש השמאל, שלום לך, בוקר טוב.
איש מדינת ישראל, שלום, בוקר טוב.
ציפיתי לשמוע גם אותך אולי במערת המכפלה, בא להתפלל כדי שלא יחזירו את כל המקומות האלה.
לא, אני לא במערת המכפלה, ואתה יודע, המקומות האלה היום, כמה ישראלים מגיעים למערת המכפלה, בדרך כלל זה אותם ישראלים כל שנה,
מיליון
יבואו יותר ישראלים למערת המכפלה מאשר היום.
יותר מאשר בכיכר רבין בתל אביב. אבל מה שמשותף לשניכם, שניכם מתנגדים לתוכנית של ראש הממשלה, אני צודק?
בהחלט, אני מתנגד. אגב, אנחנו בעוצמה יהודית הוצאנו התנגדות ביום פרסום, ביום המסיבת עיתונאים.
בבית הלבן.
לשום דבר בבית הלבן, הוצאנו את ההתנגדות שלנו. ההתנגדות שלנו היא טוטלית, כי אנחנו נגד ויתור על מילימטר אחד בארץ ישראל.
אז למה לא באתם להפגין, ברוך מרזל, אז למה לא באתם להפגין בכיכר רבין נגד ראש הממשלה?
תראה, קודם כל, ההתנגדות שלנו היא משהו אחד, אבל בשביל יריב והחברים שלו, אנחנו לא יכולים לשתף את הפעולה. רק עכשיו סיימתי את התפילה במערת המכפלה והקדשתי פרק שלם ליריב, למינים ולמלשינים על די תקווה, אני יכול להצטרף אליהם, לא יכול.
יריב, לא ראית שם אנשי ימין בתל אביב, נכון? במוצאי שבת עם הדגלים השחורים ודגלי פלסטין וכל זה?
קודם כל, הסיום של מרזל בעיניי מכוער, לא, אם זה היה מצחיק, זה לא מצחיק, והדברים האלה מסוכנים מאוד.
זה מה שמתפלל כל יהודי ב-18.
אבל הנושא אפילו יותר חשוב מברוך מרזל, לכן אני אתעלם מהדברי הבל שהוא אמר עכשיו, לגביי. הסיפור הוא כזה, אני לא מאמין למרזל שהוא נגד הסיפוח, ואני חושב שכל ימני היה צריך להיות בעד הסיכוח, כי גם אם יספחו חצי רחוב, זה תקדים, שהוא תקדים מסוכן שאפשר להמשיך איתו הלאה. ולכן לדעתי כל המאבק של הימין הוא כרגע מאבק טקטי, הוא לא מאבק אסטרטגי, הם בסוף בעד הסיפוח. אנחנו מתנגדים לסיפוח, כי אנחנו רוצים מדינה שיש בה גם רוב יהודי, ומדינה שיש בה גם דמוקרטיה. ואי אפשר לקיים מדינה שיש בה רוב יהודי ודמוקרטיה, אם מספחים את השטחים. אם מדינת ישראל רוצה את השטחים, צריכה לתת לכל האזרחים, כולל השכנים הערבים של מרזל, שהם הרוב שם, אזרחות ישראלית, כמו שיש לערבים ישראלים, ואז אין לנו לא מדינה יהודית, לא ציונות, ואם אנחנו לא נותנים אזרחות, זאת לא מדינה דמוקרטית. אבל מעבר להכל, יש גם את עניין של פיקוח הנפש. וכאן אנחנו נמצאים בסיטואציה של גם קורונה, גם משבר בינלאומי, גם משבר כלכלי, ובנוסף, אנחנו על ציפו של משבר ביטחוני.
פה קנית את ברוך מרזל, כשהתחלת לדבר על פיקוח נפש, קנית את ברוך.
אני לא יודע, אני לא מדבר לברוך, אני מדבר למאזינים. האם אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו במראה ולומר, זה סיכון שצריך לקחת, זה צו השעה, בלי זה מדינת ישראל לא יכולה להתפקד, בלי זה אפילו חרדים לא יכולים איך להתפלל מערת המכפלה, יכולים. לכן המהלך הוא מהלך מסוכן, הוא מהלך שעלול לעלות לנו בדם, ואני לא רוצה לראות בן אדם אחד שמאבד את החלילה, את הבן שלו, או את הבת שלו, או את האבא שלו, או את האמא שלו.
ממש, אתה טבחת באוסלו, טבחת באוסלו, ואיבדנו 2,500 יהודים.
אוסלו מגן עליך עד היום, עד היום אוסלו.
אוסלו מגן עלינו, אוסלו זה אחד העשורות הכי טובים. זה לא מגן עליי בכלל, היה לפני כן, היה הרבה יותר, היה חמישית מהחיילים בחברון לפני אוסלו. יש היום פי 20 חיילים עם השייה.
אתה טועה, לפני התקיפה הראשונה, אל תשקר למאזינים.
לא נכון.
הרחבה של צה"ל החלה בהתקיפה הראשונה.
אתה טועה, בעיר חברון היה אצלנו שני חיילי מילואים, היום יש שם פלוגה.
ברוך מרזל, אתה יודע מתי
מסוכן בחברון? אבל מעבר לזה.
אחרי הטבח במערת המכפלה. מאותו רגע...
לא, ממש, ממש לא. היה שלוש שנים אחרי מערת המכפלה, היה שלוש שנים של שקט. חברון לחלוטין לא היה אף אירוע. אבל לעזוב את זה, בואו לא ניכנס לשוליים. אני ודאי בעד סיפוח יהודה ושומרון. סיפוח כל יהודה ושומרון. אני ודאי בעד ריבונות.
כולל, לא, אבל סיפוח רק האזורים היהודיים, אתה מתכוון.
אבל פה... אבל פה לא מדובר בסיפוח, מדובר במסך השם. מדובר במשהו שלא ייתן לנו שום יתרון בזה שיעשו ריבונות, שום יתרון, אם אתה יודע על איזה יתרון שיהיה לה בזה שיהיה לנו סיפוח וריבונות, אני לא מכיר, אני יודע להפך.
רמת הגולן, הסיפוח ברמת הגולן, החלת הדין הישראלי ברמת הגולן, לא נתן יתרון לאזור הגיאוגרפי הזה בשעתו?
תקשיב, אחרי הסיפוח של רמת הגולן, היה מסע ומתן למסור את השטח שבה. הבנייה שם היא לא יותר גדולה, הבנייה עכשיו, פה בהסכם הזה, הולכים להקפאת בנייה, מה ייתן לנו הסיפוח? מצד שני, כדי לבוא למערת המכפלה, אם בכלל יהיה אפשר, כי ערבים רוצים שהוא יהיה יודנריין המערה, שלא יוכלו ליהודי בכלל להיכנס למערת המכפלה, לדרישה שלהם, אז יצטרכו לנסוע דרך הרד או דרך באר שבע, אי אפשר לנסוע ישר בירושלים לחברון. מעבר לזה, אנחנו, מי שרוצה לדעת איך זה ייראה, יחשוב על קבר יוסף בשכם. כל פעם שנכנסים יש התקפות אבנים, כל פעם שיוצאים יש התקפות אבנים, כי אנחנו נמצאים במקום שנמסר לידי המחבלים, והמחבלים שולטים שם, והם יודעים שהולכים להיכנס יהודים, הם ממטירים אבנים. אנחנו, גם קבר רחל, גם מערת המכפלה, ועוד יישובים יהיו בסכנה נוראה. עצם הדיבורים על ויתור בארץ ישראל מביא סכנה כל פעם מחדש, כמו שרבי לובביץ' אמר, ואנחנו יודעים שמהריבונות הזאת לא תצא כלום,
אוקיי, בסדר, אז אתה מהצד שלך. רגע, אז אתה...
רגע, הוא הסכם חד צדדי, אבל מול האמריקאים, גם אם המחבלים יורידו, יפציצו את בנייני עזריאלי, יעשו פיגוע בנייני עזריאלי, ההסכם לא יפר, כי ההסכם הוא מול האמריקאים. ומול איזה מול האמריקאים? עוד חצי שנה יכול להיות שמתחלף נשיא. יהיה לנו את ביידן, שיחליט לשנות את התנאים. ועוד שנה וחצי יהיה לנו את בני גנץ, ואנחנו יכולים להמשיך להתנהל עם בני גנץ וביידן כדי ליישם את ההסכם. בכל מקרה, בריבונות אין שום
דבר. טוב, תן לי יריב גם לומר, כי יריב...
אנחנו חייבים להילחם על כל מטר בארץ ישראל.
אוקיי, אתה מהצד שלי להילחם על כל מטר, והריבונות לא תיתן כלום. יריב מהצד השני לא רוצה להשאיר את הערבים בחוץ, כי מה יריב? כי אתה רוצה את הערבים כחלק ממדינת ישראל, מדינת כל אזרחיה?
לא, אני רוצה מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה שבה כל האנשים, יש לנו רוב יהודים, אבל כל האנשים, לא הפרעתי, יש לנו רוב יהודי מוצק, אבל כל האנשים שחיים בגבולות שלנו הם אזרחים שווים.
למה הערבים לא יכולים להיות רוב? למה הירים והערבים לא יכולים להיות רוב? מה, אתה גזעני?
רגע, אני עונה, שאלה מציינת, ערבים לא יכולים להיות רוב, מכיוון שאני מאמין בציונות, ואם הערבים למשל יהיו רוב, רגע, תן לי לסיים, שאל את השאלה. חוק השבות יבוטל באופן דמוקרטי, ובמקום חוק השבות ליהדות העולם, יהיה חוק השבות לפליטים הפלסטינים. אני מאמין בזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית. עכשיו, ברוך מרזל אומר, אני רוצה את ג'נין, אני רוצה את רמאללה, אני רוצה את טורקאריה, אני רוצה את כל החלקים האלה חלק ממדינת ישראל, כי רוצה לספח את...
ומי שאויב שם, צריך להוציא אותו משם.
בסוף ברעיון הזה, מי שיוצא בעד מדינת ישראל כמדינה יהודית זה אני, ומי שיוצא בעד מדינה שהיא איננה עם רוב יהודי זה ברוך מרזל. עכשיו, בכוח אנחנו לא יכולים לשלוט בעם אחר. אני מבין את הרצון ואת הפנטזיה שהם ישבו בשקט והכל יהיה בסדר. אבל כששולטים בעם אחר, העם האחר זה מתקומם. כך גם היה עם העם היהודי. ולכן אם אנחנו נמשיך לשלוט בהם, אנחנו גם לא נגיע, נצטרך ללכת...
טוב, חברים, משפט אחד על משהו שקומם לא מעט. משהו, רגע. יריב, משפט אחד על תמונות שיצאו מכיכר רבין, דגלי פלסטין בתוך תל אביב, נראה לך תקין?
נראה לי תקין, מכיוון שיש בתוך מדינת ישראל גם ערבים ישראלים, שיש להם גם זהות ישראלית וגם זהות פלסטינית.
מה? כן, אני לא מבין, הם אזרחי ישראל או אזרחי פלסטין?
בוא אני אספר לך משהו, בארצות הברית יש לא מעט יהודים, חלקם חרדים, וחלקם גם אוהבי ישראל.
כן, אבל ישראל היא לא אויב של מדינת ישראל, פלסטין עדיין מוגדרת באיזשהו מקום, עם כל ההסכמי השלום והכל, היא לא האוהב הגדול.
אבל מבחינת האזרחים הערבים הישראלים, הם מצד אחד ישראלים שומרי חוק, משלמי מיסים, שרוצים להיות חלק מהחברה, מצד שני יש להם גם זהות פלסטינית, והם רוצים לראות אותנו מפסיקים לכבוש לפעמים את האחים שלהם בשר ודם מהמשפחה, ולכן הם הניפו את הדגלים. דרך אגב, יש גם דגלי, היו גם דגלי ישראל בהפגנה.
לא היו. לא ראיתי, אני הסתכלתי על התמונות, לא ראיתי דגל ישראל אחד.
היו 3-4. היו כמה ציונים שם, ברוך. תנוח דעתך. טוב.
בסוף מה ההגדרה של ההפגנה? למה קראו לאנשים? קראו לאנשים, בואו להפגין למען שתי מדינות. עכשיו אני אומר, הציבור החרדי, שאני מאוד מעריך אותו. אני לא הייתי רוצה שאף אחד מאיתנו יכפה על הציבור החרדי כולו להתחיל להניף את דגלי ישראל. יש כאלה שמניפים ויש כאלה שמניפים.
לא, הנושא של הדגל, לא. הנושא של הדגל, רגע, הנושא של הדגל הוא מאוד סמלי בהפגנה ריבונות של מדינת ישראל, כן או לא. האם נניף שם הדגלים של פלסטין, כן או לא. עזוב עכשיו את מי מניף או לא מניף דגל ויום העצמאות, אנחנו לא שם. אנחנו במאבק, לא, כשיש כאן מאבק על צביון, כשיש מאבק על, אתה יודע מה, לא דמותה ולא צביונה, אבל כן דמותה אולי הגיאוגרפית של מדינת ישראל, לנושא של הדגלים יש משמעות. לא, האם באו שם עם דגלי ישראל או לא, זה לא משנה כמה היו כאלה.
לא שרו שם את התקווה, את ההמנון של המחבלים, בלעדי, כי השמאל בישראל, השמאל, כן, אבל השמאל בישראל, יש גם חרדים בוגדים שהולכים לירח בזניג'אן. אבל אני
טוב, אומר, אנחנו חייבים לסיים, ברוך, משפט אחרון.
השמאל עבר את הקווים, הוא הצטרף לאויב, הוא שותף לאויב.
אני רוצה להגיד לך, ברוך מרזל.
משפט אחרון, חברים.
השמאל היום ממש התחבר לבלעדי בלעדי ולדגלי המחבלים, ודגלי ישראל זה היום כבר... אצלם משהו לאומני.
טוב, יריב, תן תשובה אחת ונתקדם, אנחנו חייבים להתקדם.
שטות מוחלטת, ומי שחוצה את הקווים שוב ושוב ושוב, זה הימין הקיצוני שעושה פיגועים, שפוגע בערבים, שפוגע לפעמים בחיילי צהל. זה האנשים שעוברים את הגבול, לא אנשים שמניפים דגל, אלא אנשים שעושים טרור.
אנחנו, אני מוכן לעשות, בינתיים השבוע תפסו איש שמאל שצרף חמישה מועצות דתיות.
אתם מאכזבים אותי, ברוך ויריב, אתם מאכזבים, כי חשבתי שמפה ייצאו כמה, אתה יודע, קצת חיבה ביניכם. בכל זאת, שניכם עכשיו מתנגדים על אותו דבר, נאבקים על אותו דבר, אבל לא יעזור.
אני מאחל לברוך בהצלחה, אם הוא יעצור את הסיפוח, הוא יקבל מאיתנו מדליה.
או, פרס ישראל. פרס ישראל, פרס ישראל, לא פחות.
אנחנו נמצא את הנסיגות, ואנחנו נדאג שעם ישראל יתיישב בכל מרחבי ארץ ישראל.
לא, מה שבסוף יקרה, מרוב מאבק משותף, אתה תמצא את יריב אופנהיימר מסייר איתך בחברון, וזה יהיה מעניין. תקראו לי לבוא לצלם.
יריב אופנהיימר שיהיה הרבה פעמים בחברון, אבל...
לא, איתך, לא עם הצד השני.
אם הוא לא, תראה, הוא עבר צעד, הוא היום עם דגלי אשר.
טוב, בוא לא נחזור לזה, כן זמן.
הוא לא שייך לצד שלנו, עבר את הצד.
ברוך מרזל, איש חברון עוצמה יהודית, יריב אופנהיימר, איש השמאל, איש מדינת ישראל, כפי שהגדרת בתחילת השיחה, שיהיה לכם בוקר טוב, תודה רבה.
תודה.
יום טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
בעוד שעות ספורות יוכרז שמו של הזוכה המאושר שיזכה בדירת ארבעה חדרים חדשה מהקבלן בלב אשדוד. אתה יכול להתמהמה, אתה יכול לא להצטרף, פשוט זה לא יהיה אתה שתזכה. הלילה בחצות, זוהי ההזדמנות האחרונה בהחלט להצטרף להגרלת המאה על דירת ארבעה חדרים ענקית וחדשה בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30.
מרפאת שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע נאות, לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-800-417-מורשת איתן. יש בשר ויש רודריגז.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים וליהנות ממגוון מלגות. התואר הינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי 09-860-4778.
התעוררתם בזמן לאימון כושר? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
סדרת טורנדו סמארט אסקיו בטכנולוגיית סמארט קלין לטיהור אוויר. בצבע שחור מת בשילוב מראה, המזגן השקט והחכם ביותר שיצרנו לאוויר נקי. עם מולטי סווינג לפיזור אחיד בכל החדר, וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה. ועכשיו ניתן להשיג את סדרת סמארט גם בצבע לבן מת.
אביס מחירת רכב, מנצחים עם כל רכב שתבחר. אביס מנצחים גם במחיר, גם בשירות וגם בשקיפות. קיה פיקנטו דגם 2020 רק מ-70,900 שקלים, כולל רישוי. כוכבית 5326, כפוף לתקנון.
בעוד שעות ספורות יוכרז שמו של הזוכה המאושר שיזכה בדירת ארבעה חדרים חדשה מהקבלן בלב אשדוד. אתה יכול להתמהמה, אתה יכול לא להצטרף, פשוט זה לא יהיה אתה שתזכה.
הלילה בחצות, זוהי ההזדמנות האחרונה בהחלט להצטרף להגרלת המאה על דירת ארבעה חדרים ענקית וחדשה בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:45, יהודה אבידן, יצחק לחשוני, שלום חברים, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומכם?
ברוך השם, יהודה כבר בדרכים, אני שומע.
בוודאי. מה, מה מעסיק אותך בימים אלה, יהודה?
הצלות של עמי סלע רגילות.
קורונה?
גם.
גם? מה אתה, תשמע, אני לא מפסיק לדבר על זה בימים האחרונים, לא בתוך התרסה ולא כדי להגיד, אה, אתם עשיתם לנו ואנחנו עכשיו נגיד לכם, למרות שזה נשמע ככה, אבל תשמע, מה שקורה בחוץ, באזורים הלא חרדים, פשוט, לא יודע איזה מילה להגדיר את זה או להכתיר את זה, צפצוף מוחלט על הכללים.
אין ספק שיש צפצוף מוחלט על הכללים, ואני אמרתי לי בלפי שבועיים או שלוש, ואני אמרתי את זה שלצערנו, המתווה של חזרה לשגרה היה בצורה לא נכונה, לא בצורה מבוקרת, לא בצורה עם מלווה בהסברים, עם שיעלים את ההשלכות, ואנחנו רואים את זה, אומר לעומת זה, הציבור החרדי מגלה הרבה יותר בגרות, ההסברה היא הרבה יותר גדולה, ותשמע, אתה יודע בעוד חודש מה יפקו עכשיו, כמו שבחו על ההסברה בציבור החרדי, עכשיו יפקו על ההסברה בציבור בקרב האריתראים והסודנים, שם המקור ההדבקה גדול.
שם, כן? זה לא הציבור היהודי חילוני?
לא, לא, גם, ודאי שגם, גם שם, גם שם יש...
תל אביב זה הסודנים?
גם, לא, גם אני אומר, גם שם יש הדבקה מאוד גדולה, אבל...
זה לא רק הסודנים, יהודה, זה לא רק הסודנים.
גם, אני אמרתי, לא רק...
לא, אבל מה שיהודה אומר, מעורר דאגה, אני אגיד גם למה, כי כשבאזור יהודי כזה או אחר, יש לך איזשהו גל הדבקה, אז אתה יכול לטפל נכון, אבל להיכנס לתוך המעוז ה... סודני אריתראי בדרום תל אביב קצת יותר קשה,
דווקא אותי זה מרגיע אם זה היה סודני, כי זה מקום סגור, זה מקום סגור.
לא, הם ידביקו אחד את השני, אבל הם יוצאים לעבוד, יצחק.
הם יוצאים לעבוד,
הילדים שלהם לומדים בחינוך החילוני של תל אביב, אל תשכח.
חד משמעי,
נכון, לא כולם, אבל כן.
מה זה לא כולם? כשיש ילדים שם, כן.
מי משלם עכשיו?
אבל בצלאל, שמעתי שלך הייתה בעיה בנהיגה מונעת, בכיתה.
כי המדינה, לא יודעת ימין וסלאל...
אני אגיד לך, אני חשבתי אולי היה שבוע פסק דין שהניבולים האלה לא יהיו בהפרדה. אולי רצו פשוט לבצע את זה יותר מעשי, שזה ממש לא יהיה בהפרדה, גם לא של 2 מטר. אז אתה מאוד חשם בצמוד צמוד.
כן, לא, אני ברחתי משם.
איתן ובצל, אנחנו משלמים את המחיר עוד פעם, כי אם אני שומע הבוקר שהממשלה חושבת לפחות את מתווה פתיחת האולמות, וזה בעינף יד, אחרי שראש הממשלה החליט שב-14 לחודש יפתחו אולמות עד לכמות אירועים גדולה, ופתאום בעינף יד חושבים לדחות, זה לא מנתח.
לא, אבל הגיוני שהמדינה תעשה, תחליט על צעדים, ותתקן את זה תוך כדי תנועה, רגע, רגע, לפי הצורך ולפי, אבל אני אגיד לך איפה הבעיה אחרת, הבעיה היא, לא, רגע, יהודה, הבעיה היא אחרת. מה?
בצלאל, אני אגיד לך מה הגיוני. הגיוני שתייחסו לאכיפה באותה צורה שתייחסו לחרדים.
בדיוק מה שרציתי לומר.
כמו שהכניסו יסם לשכונות החרדיות, וכל בית כנסת זכה לטיפול כמו שצריך, אני מצפה שתל אביב ובמקומות אחרים בארץ יקבלו את אותו טיפול עם פרשים ועם סוסים ועם עלות, וברגע שהתנהגו באותה צורה, תבוא אולי דבר אחרת, אבל אי אפשר שהציבור הכללי ישלם על מחדלים.
יהודה, אם לא עושים את זה בכיכר רבין, איך יעשו את זה במקום, באיזה בר?
הרי אם חלילה הייתה לוויה של אדם גדול במוצאי שבת, היית רואה כותרות ענק איך חרדים מפרים את ההנחיות. ושאתה רואה את ההפגנה הזאת, ואתה אומר, זה לא לוויה.
אז בוא נפתח דיון, רגע, יהודה, בוא נפתח דיון חדש. האם אנחנו צריכים עכשיו לבוא ולפתוח קמפיין, לפתוח בקמפיין, ולומר בעצם לחילונים, חבר'ה, אתם פשוט גורם ההדבקה הכי גדול עכשיו במדינה. אתה יודע, בואו נעשה את כל מה שעשו לנו, את כל מה שישמיצו וישימו אותנו, בואו נעביר את הכל אליהם, בואו נפתח קמפיין.
לא. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות קמפיין, לשמור על הכללים, ולא בגלל מה שעשו לנו או מה שלא עשו לנו, לא שייך אחד לשני. הקמפיין האמיתי שלנו צריך להיות לכולם, של ונשמרתם לנפשותיכם, זה נוגע גם לציבור החרדי וגם לציבור הכללי. שום דבר בלהגיד, אתם עשיתם לנו, עכשיו אנחנו עושים לכם. מה פתאום?
אני מסכים איתנו מאוד מאוד, בשום אופן לא, אבל הקמפיין שלנו צריך להיות, אנחנו לא, דרכם אינה דרכנו.
אין בעיה, אז אנחנו שם, והציבור שומר על הכללים, אבל מה אתה בא בעצם אומר? אתה אומר, רוצים לפתוח אולמות והולכים לדחות את זה, אז מה? מה הטיעון שלך?
אני חושב שהטיעון שלנו צריך להיות שהאולמות במגזר החרדי צריכים להיפתח, בחילוני לא. כמו שאצלם נפתח ואצלנו לא, ככה גם ככה, גם ככה לעשות.
אני חושב שהקמפיין העיקרי שלנו צריך להיות שהשיקולים צריכים להיות שיקולים רלוונטיים, ולא שיקולים שהם לא רלוונטיים לגבי אולמות ולגבי דברים אחרים. אני חושב שאנחנו לא לוקחים בחשבון כל כך, ואחר כך באים בטענות, לא אנחנו, לא הציבור החרדי, הממשלה, לא לוקחת כל כך בחשבון את הנושא של חיי אדם. הכלכלה היא הרבה יותר חשובה, וזה דבר שהוא פסול, ואנחנו צריכים להילחם נגד הדבר הזה. חיי אדם זה דבר ראשון. נכון שכלכלה זה סכנה גדולה, אבל חיי אדם זה דבר ראשון, ואם לא יטפלו בנושא של חיי אדם, אל תספו לנו איך ללכת ומה ללכת. אני אתחיל להזכיר לאנשים מאיפה נלקח כל הנושא של 2 מטרים ו-15 דקות להיפגש עם מאומת או דבר כזה. אז אני רוצה לומר לכם דבר אחד,
זה מאוד מעניין. תראו, אנחנו חיים עוד פעם כל הזמן בעידן של תהייה וניסוי, ואין באמת יד מכוונת. לפני כ-300 חודש בערך הוציא משרד הבריאות הוציא הנחיה כמה זמנים שצריכים בין בדיקה לבדיקה, ואיך, מה הכללים, מה החוקים, כדי שזה יהיה אפקטיבי. ואז קבעו שמהבדיקה הראשונה צריך 12 יום, ואחרי זה עוד 7 ימים, ואחרי זה עוד 3 ימים, וזה הפך להיות סיוט כדי לצאת ממי שחלה בקורונה.
הכל היה לפי כמה בדיקות יש לנו, זה הכל. זה היה השיקול.
והנה ראה איזה פלא, ואתמול מוציא משרד הבריאות הנחיות חדשות.
כן, כי הגיעו עוד בדיקות.
שנייה, כשמקצרים ב-50% את הזמן של...
אבל מה זה שווה, יהודה, מה זה שווה? רגע, מה זה שווה? שנייה, תן לי לומר בכלל מה שאני רוצה לומר. רגע, אני אגיד לך עוד משהו, יותר חמור. אתה אומר משרד הבריאות. משרד הבריאות לא יודע יד ימין מה שיד שמאל עושה. מצד אחד, כשילד נחשף לחולה קורונה, אומרים למשפחה שלו, חלק מהרופאים אומרים למשפחה שלו שרק הילד ייכנס לבידוד, חלק אחר מהרופאים אומרים שכל המשפחה תיכנס לבידוד. כלומר, אין הנחיות ברורות גם על דברים כאלה שקשורים למערכת החינוך. מה אתה מצפה ממשרד הבריאות, שלא יודע לאכוף את מה שצריך לאכוף, לא יודע לתת כללים ברורים, כל רופא עושה, אומר מה שהוא רוצה.
ולאן אני רוצה להגיע, ולכן אני אומר גם הנחיות יכולות להיות הנחיות נקודתיות, וצריך להגיע הזמן שתנו פרסים למי ששומר על הנחיות ומכה למי שלא שומר. אני חושב שהציבור החרדי שכבר למעלה מחודש ופלוס מראה בגרות הכי טובה שבעולם, וכולם מציינים את זה, צריך לקבל הקלות.
הרבה לפני משורת הדין הציבור החרדי נוהג. הרבה מאוד לפני משורת הדין.
טוב מאוד.
לכן אני חושב שלעבור ולהגיד להם היום איך להתנהג, זה דבר מאוד לא נכון, כל אחד יודע איך להתנהג, ולבוא ולתת לו כללים כאלה וכללים אחרים, שהכל נובע משיקולים שהם לא שיקולים רלוונטיים, הם לא שיקולים שנוגעים לגופו של עניין, אלא שיקולים צדדיים, כל הדברים האלה לא נכונים היום, לפחות לא לגבי הציבור החרדי.
חייבים לסיים, רק משפט אחרון לסיכום, שהמאזינים...
אני חושב שצריכים לפתח היום במגזר החרדי, ולדעת ששומרים לכלים ולהקפיד עליהם ולהמשיך את ההסברה בציבור החרדי.
כן, זה הפסיקו משום מה, אבל אתה רואה, בלי הסברה הציבור שומר לכלים, ומה שחשוב לומר שבעקבות הדברים שאנחנו מדברים כאן וביתר התוכניות, שלא ישמע חלילה שצריך לזלזל או אפשר לזלזל בכללים, ממש לא, חד וחלק.
בדיוק הפוך.
יצחק נחשוני, יהודה אבידן, תודה חברים, בוקר טוב, בשרות טובות של כולנו בריאים, להשתמע, אנחנו מסיימים, תודה לכם שהייתם איתנו, רציתי ככה להקריא קצת תגובות שמאזינים שלחו, לא הספקתי, מה לעשות. תודה לאסטי פלד, דוד גדלוביץ', מוטי קופפר, שיהיה לכולנו יום טוב ושקט, בוקר טוב, להתראות.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
לא בפריפריה, לא משובצת, חדשה מקבלן. היום בלילה, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המאה על דירת ארבעה חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
מחירת עודפים וצוגות ארצית עכשיו ברשת מחסני חשמל עד הפריט האחרון.
מתקרבת ללידה, שיהיה בשעה טובה. ללדת בטוח בשערי צדק. מערך היולדות הגדול והמנוסה בישראל. יחס אישי ואווירה ביתית. לרישום ללידה, 02-564-5555. ברגע האמת, רק שערי צדק.
רבותיי, אנחנו בתקופה של פעם במאה שנה. עוד יכתבו עלינו בכל ספרי ההיסטוריה. אנשים התנפלו על המדפים, חזרו הביתה עם ארגזים. לא חברים, זו לא הקורונה, זה חודש הספר ההיסטורי שלא היה כאן מאה שנה.
רשת ספרי אור החיים במהפכה היסטורית ומבצעים שלא הכרתם מעולם. כל הסופרים הגדולים, כל רבי המחר, כל הוצאות הספרים המובילות עכשיו במחירי היסטוריה. ובנוסף, הגרלות יומיות בין הרוכשים ושתי זכיות ענק על כל ספר שתבחרו עד 5,500 שקלים. חודש הספר האגדי ברשת ספרי אור החיים.
באנו לעשות לכם שמח! כן, זה אמיתי! השגנו לכם קופון מהמטורף שידע המדינה הקטנה שלנו! מאה הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת האבקות יקבלו דיסקונטים, כ-60 הופעות, תוכניות, הצגות לכל המשפחה ב-175 שח במקום 600, אוללה, לצפייה לכל החיים, איזה מניפיק. אני תרצה אומרת לכם שכולם מדברים, שכולם מצחקניות, הזמרות, הרבנים וההצגות שכולם בפלסטיק הקטן הזה, ממש אוללה. חייגו עכשיו 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8, זה קל, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8. המבצע יעצר באדמה 100 בדיוק, אני הזהרתי.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
בזול. מחירת עודפים וצוגות ארצית עכשיו ברשת מחסני חשמל. לדוגמה, מכונת כביסה 8 קילוגרם קונסטרוקטה ב-1,490 שקלים. מקפיא אלקטרה ב-590 שקלים. קיריים קרמיות זנוסי ב-499 שקלים. תנור בנוי בוש ב-990 שקלים. מחירת עודפים וצוגות עכשיו ברשת מחסני חשמל עד הפריט האחרון.
לא בעוד שנה, לא בעוד חודש, עכשיו! היום בלילה, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המאה על דירת ארבעה חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
אזרחי ישראל, אנו שמחים לבשר לכם על צעד נוסף באסטרטגיית היציאה ובחזרה לשגרה יציבה. אנחנו ברשת יש, יחד עם חברות מזון מובילות במשק הישראלי, גיבשנו עבורכם את פרויקט חזלש, המעניק לעשרות אלפי מחזיקי כרטיס אשראי יש הטבה בסך כולל של 2,000 שקלים לרכישת מוצרי צריכה ממגוון מותגים ברשת יש. התהליך פשוט וברור, אתם נכנסים לסניפי רשת יש עם כרטיס אשראי יש, מקבלים את פנקסי קופוני ההנחה בסך 2,000 שקלים וחוזרים לשגרה יציבה תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. תודה רבה לכם, כפוף לתנאי הקופונים, פרטים בסניפים.
בעלי עסקים, שימו לב, מענק מיוחד להשתתפות בהוצאות הקבועות של העסק יצא לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בהיקף של כ-100 מיליארד שקלים. גובה המענק עד 400 אלף שקלים, והוא מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 20 מיליון שקלים, שפעילותם נפגעה עקב המשבר. חפשו פעימה שלישית באתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה, ותוכלו לקבל את המענק. יחד נחזיר את המשק לצמיחה. משרד האוצר, רשות המיסים, משרד ראש הממשלה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, בוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. ההתמודדות עם משבר הקורונה בחינוך החרדי. מנ...